צהריים טובים לכולם. אנחנו ממשיכים בהקדמה של מסילת ישרים. אנחנו היום בפסקה השנייה שמתחילה במילים ותראה אם תתבונן. ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים, איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, ואחרים יתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, אחרים למלאכות, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה, מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על האהבה, על העירה, על הדבקות ועל שאר חלקי החסידות. ולא מפני שאין הדברים האלה עיקרים אצלם, כי אם תשאל להם כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול, ושלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתברו אצלו כל הדברים האלו. אך מה שלא ירבו לעיין עליו הוא מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא ביונם הזמן רב, ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין, כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו, עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. הרמח"ל עוסק פה בעצם בשאלה מאוד יסודית, בפתיחה לכל הספר שלו, למה רוב האנשים החכמים, האנשים החושבים, וגם רוב לומדי התורה, לא לומדים ענייני יראת שמיים, ענייני מוסר, לא מתעמקים בזה כמו שמתעמקים בשאר החוכמות. יש באחת האגרות, הרמח"ל כותב שהוא הגיע בנידודים שלו בדרך לארץ ישראל, באותה תקופה שהוא כתב את מסילת ישרים, והוא אומר, הגעתי לאיזושהי עיר גדולה, יש בה 300 תלמידי חכמים, יושבים, עוסקים בתורה, כולם, בכולם אין בהם בכלל ריח של חסידות, אין בהם יראת שמיים, הם בכלל לא מתעסקים בעניינים האלו. יודעים הרבה לפלפל, יודעים הרבה לחדש חידושים, אבל יראת שמיים אין בהם. והוא רואה בזה חיסרון ממש, גם בתקופתו וגם אצל לומדי התורה, שצריכים לעורר על זה. אז בהקדמה לספר, הוא מנסה לעמוד קצת על הסיבות, השורשים, למה באמת האנשים לא מתעמקים בנושא הזה של לימודי יראת שמיים, לימודי מוסר. אז האמת היא שהוא כבר רומז לנו פה, אם נשים לב בתוך הדברים, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבנותם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים. בעצם האנשים החריפים שיש להם שכל חזק, הם מזהים שעיקר הכישרון של השכל לא נוגע לכל התחום הזה של יראת שמיים. כי בעצם אם נתבונן לרגע, השכל שלנו, השכל החזק, מי שיש לו שכל טוב, יש לו שלושה פונקציות עיקריות שאפשר לחלק אותן. הדבר הראשון זה הכוח שלנו לקבל חוכמה מבחוץ, לזהות דברים שיש בהם חוכמה ולקבל אותם, כמו ששלמה המלך אמר, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, הלומד מכל דבר. בעצם כל מידע חדש שאנחנו מקבלים זה מכוח השכל. השכל מחבר אותנו, פותח אותנו לידע שהוא חדש לנו. זה כוח אחד שיש לשכל. לכוח הזה קוראים חוכמה. היכולת להיפתח לדברים חדשים ולהכיל בתוכנו אותה. יש כוח אחר, מה ששמעתי בסוף השיעור של הרב, שהוא גם הזכיר את זה, יש כוח אחר שנקרא כוח של בינה. הכוח של הבינה זה הכישרון שלנו לנתח את המידע שאנחנו מקבלים, להבין שהמידע הזה הוא לא כל כך מובן כמו שהוא נראה ברגע הראשון, יש אליו קושי, יש אליו תירוץ, יש לו עומקים, לא כל מידע שאנחנו, כמו שאנחנו מקבלים אותו בצורה הגולמית הראשונה, זה הסוף שלו. היכולת להבין דבר מתוך דבר, להבין שהדבר הזה הוא נראה בצורה ראשונה ככה, אבל ממקום אחר נראה בדיוק הפוך, ואת צריך להגיד לו, פה זה מדבר ככה וכאן זה מדבר ככה, וזה הכוח של הבינה, להקשות, לתרץ, להבין את המשמעות האמיתית של הידיעה. ויש כוח נוסף שנקרא לו כרגע בשם, שם שמושאל, נקרא לו כוח הדעת שלנו, זה היכולת לקחת את החוכמה הזאת וליישם אותה בתוך החיים שלנו. זאת אומרת, לקחתי את החוכמה, פרקתי אותה, הבנתי מה העומק שלה, מה יש בה, מה אין בה, ועכשיו אני שואל, מה אני עושה עם החוכמה הזאת? היכולת ליישם את החוכמה במציאות, זה עוד כישרון, עוד כישרון שכלי, שקוראים לו דעת. הדעת זה היכולת לחבר את המידע החדש למציאות שלי, למציאות החיים שלי. האנשים החכמים, אנשי השכל, רואים שיש הרבה חוכמות בעולם שיש בהם הרבה מה לעיין. יש מה להבין, מה להתבונן, מה להקשות, מה לתרץ, מה לעשות עם החוכמות הללו. אפשר לייצר איתם הרבה דברים. תכף נראה וניכנס קצת יותר. אבל הלימודים האלו של היראת שמיים, הם נראים להם שזה תחום שלא צריך ללמוד אותו. הוא תחום בעצם שהוא לא שייך, נקרא לזה, לתחום שקוראים לו חוכמה. אין כל כך מה להחכים שמה. אין כל כך מה לפלפל ולעיין, וגם אין כל כך מה לעשות עם זה. זה דברים קצת מופשטים, ועוד אנחנו נראה, זה אפילו דברים רגשיים. אם יש לך את זה, יש לך, אין לך, אין לך. כמו שכבר הרבה הקשו על המצוות שיש לנו בתורה, מצוות שפונות אל הרגש. יש מצווה לאהוב את השם, לירא מהשם. אמרו, מה, איך אפשר לצוות? אם יש לי אהבה, אני אוהב. אם אין לי אהבה, אני לא אוהב. מה זה לצוות? יכולים להגיד למישהו, תתרגש, תאהב מישהו, או תפחד, או אל תפחד. על הרגש אי אפשר לדבר באופן ישיר. מה לעשות אתה יכול להגיד לי, מה לחשוב אתה יכול, אבל רגש זה או שיש לך, מופשקן, או שיש לך או שאין לך. אי אפשר להגיד לבן אדם מה לעשות. לכן רוב אנשי השכל החכמים מבינים בחוכמתם, שהתחום הזה של יראת שמיים וזה שמה, בוא נגיד ככה, אנשים החכמים לא צריכים להשקיע שמה. את החוכמה שלך, את הכישרונות שלך, זה לא התחום. ואם תשימו לב, אני חושב שהדיוק הזה הוא נכון, הרמח"ל מדייק שגם באנשי הקודש וגם באנשי החול יש מצא לנו שלוש חלוקות שלעניות דעתי הן פונות לשלושה סוגי השכלים שדיברנו עליהם שבהם מתעסקים רוב אנשי העולם. אם תשימו לב, הוא אומר כך. כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבונונם והסתכלותם לדקות החוכמות ועומק עיונים איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע. הם אנשים שהנטיית הלב שלהם, הכישרון, זה להתפעל מהבריאה, להתפעל מהחוכמה שתמונה בתוך הבריאה. נכון, הרב הזכיר מקודם, יש הרבה סוגים של יצורים, יש הרבה צמחים, יש הרבה בעלי חיים, המון המון סוגים, וכל סוג בעל חיים יש לו תכונות משלו, יש לו מטרות, זה התפעלות עצומה. בזה אפשר לחקור 120 שנה ולא לגמור את זה. צריך כמה דורות בשביל לגמור את המידע שהטבע מספק לנו. זה תחום אחד. תחום אחר, אחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה. תכונה והנדסה זה להבין לא רק את המידע שיש, אלא מה הכוחות שאפשר, שזורמים בתוך הטבע הזה. איך אפשר לראות כוחות שכן, למשל יש לנו כוחות של משיכה, כוח הגרביטציה, יש כוחות של ניגוד, יש כוחות של פיזיקה, של כימיה, יש, לא רק שיש חוכמה בבריאה, אלא התנגשות של הדברים, יש דברים שמשלימים, יש דברים שהם סותרים, יש המון כוחות בתוך הבריאה. זה כבר הבינה, להבין את הדבר, מה אני יכול להפיק מזה, מה קורה כשזה נפגש עם זה, לאיפה הכוכב הזה הולך ולאיפה הכוכב הזה, מה יהיה בעוד 1,000 שנה כשהם יעברו אחד לשני, התנגשו או לא התנגשו. הנדסה, יש פה כוחות של פיזיקה, יש פה כוחות של כימיה, המון המון כוחות שבתוך הבריאה, זה כבר להבין דבר מתוך דבר. ואחרים, למלאכות. מלאכות זה כבר מה אני יכול להפיק מתוך כל החוכמה הזאת שאני לומד. הבנו שיש בבריאה חוכמה, הבנו שיש בה תולדה של החוכמה הזאת, כוחות, מה אני משתמש, מה היישום שאני יכול לעשות עם זה. אז יש אנשים שלמים, בעלי מלאכה, או אנשים שלמים שהם השקיעו חוכמה, איך אפשר להפיק מתוך הבריאה תועלת שאנחנו יכולים להשתמש בה.
מה ההבדל בין זה, בין החוכמה לשכל, כמו שאתה
עושה? לא, השכל זה שם, זה שם, השכל זה שם כללי, בכלל הכוח התבוני של האדם. בתוך השכל אנחנו מחלקים עכשיו שלוש מחלקות. יש שכל שקוראים לו שכל של חוכמה, שזה עצם הזיהוי של המידע החדש שבא לנו, יש שכל של בינה שיכול להתבונן לעומק ולהבין לדבר יוצא מתוך דבר, מה, לאן הדברים הולכים, למה זה נברא, כמו שהרב הזכיר, מה המטרה של הדבר הזה והטרה הזה, ואיזה כוחות יש לו, איזה כישרונות יש לפרט הזה ולפרט הזה, לכל הפרטים, והדבר השלישי זה הדעת, זה הכוח שמה הדבר הזה יכול להועיל בשבילי, לאיפה אני לוקח אותו, זה סוג אחד של חוכמה. אותו הדבר יש גם בתוך עולם הקודש, כמו בעולם החול. מציין כאן הרמח"ל, אחרים ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה, מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים ומהם בפסקי הדינים. פלפולי הלכות כאן לא הכוונה דווקא שהוא עושה למדנות, אלא הכוונה שמבינים את העומק של כל הלכה. כל הלכה שכתובה בתורה יש לה מקורות, יש לה מקורות בש"ס, במשנה, וכדי להבין באמת מה שכתוב במשנה או בגמרא, אז הגמרא מקשה ממקום על מקום ומפארת, אז יש אנשים שמשקיעים את השכל שלהם בשביל להבין מה מקורות ההלכה, מאיפה ההלכה באה, מאיפה התורה משתלשלת. הדבר השני זה מדרשים. מדרשים, אנחנו יודעים, יש מדרשי הלכה ויש מדרשי אגדה. הכוח של המדרש זה להוציא מתוך הפסוקים ידיעות שנוגעות לחיינו. למה קוראים למדרש מדרש? אנחנו יודעים שאנחנו לומדים, איך קוראים למקור שאנחנו לומדים בו עכשיו? בית מדרש. למה לא קוראים לזה בית פשט? אנחנו מנסים להבין מה הפשט כתוב. לא דרש. דרש זה משהו שהוא בא בדרך עקיפה, בדרך רמז. לא, כי כוח הדרש זה להבין איך מתוך הדבר הגולמי שכתוב בתורה איזושהי מצווה, לא תעשה כל מלאכה בשבת. איך מהפסוק הזה יוצאים למתת מלאכות, ומעלה מתת מלאכות יש להם תולדות, ולתולדות תולדות תולדות, ואיסורי דרבנן וסייגים. איך מאותו שורש יוצאים ענפים? זה הבינה, להבין דבר מתוך דבר. מהשורש האחד משתלשלים הרבה הרבה דברים נוספים. זה כוח הדרש. בתורה כתוב משהו אחד, ומוציאים מזה עוד הרבה דברים. זה לא הפשט. פשט זה מה שכתוב בתורה. היכולת לדרוש את הדברים זה כוח הבינה. יש מדרשי הלכה, יש מדרשי אגדה, שמהם מה שלומדים בש"ס בעצם זה כוח הדרישה של חכמים, מתחיל מהתנאים, שעוד מעט תלמדו עליהם בפרקי אבות, הם דורשים את הפסוקים ומוציאים מהם הלכות, אחר כך באים האמוראים ומפרשים את הדברים שלהם, באים הראשונים, מפרשים את האמוראים וכך הלאה, כל אחד מבין דבר מתוך דבר, מתוך מה שאמר הקודם, איך יוצא הדבר הבא. והתחום האחרון זה פסקי הדינים. זה אמר, איך הדבר הזה למעשה בחיים שלנו מדריך אותנו? מה אנחנו הולכים לפי ההדרכה הזאת? איך זה נוגע לחיים שלנו? זה הכוח השלישי, הכוח של הדת. אומר לנו הרמח"ל, גם בעולם החול וגם בעולם הקודש, האנשים החכמים משתמשים בכל כוח השכל שיש להם, בחוכמה, בבינה, בדת, אבל הכל זה לתחום של מידע שבא לנו מבחוץ. בתחום הזה שעיקר מה שאנחנו מדברים עליו, שזה עבודת הנפש, בניין האישיות, הם לא רואים שיש בשביל מה להשקיע את הכישרון המיוחד הזה של השכל, שלושת הכוחות של החוכמה והבינה והדעת. זה לא תחום שכמו שאמרנו השכל, זה לא תחום עיסוק של השכל. כמו שעם השכל לא שוטפים כלים, שוטפים הידיים, ועם השכל לא מציירים ציורים, הוא יכול ללוות את זה, אבל זה לא עיקר הכישרון של השכל. הם מזהים שזה לא תחום שהשכל צריך לעסוק בו. אבל האמת היא, ותכף אנחנו נראה את זה בכל ההקדמה של המסילת ישרים, יסביר לנו שעיקר התפקיד של השכל דווקא בשביל זה הוא בא. עד כדי כך שהוא יגיד לנו אפילו כל שאר החוכמות הן תפלות לשימוש העיקרי של השכל, שזה בניין האישיות של האדם. כמעט אפשר לומר בשביל זה ניתן לאדם שכל. הרמב״ם אומר בתחילת מורה נבוכים שהאדם נקרא, נזר הבריאה, נקרא צלם אלוקים בגלל השכל שניתן לו. השכל שמבדיל אותו משאר בעלי החיים הוא זה שמקנה לו את השם צלם אלוקים. בנקודה הזאת יש לנו דמיון לאלוקים. מה נותן לנו השכל בעניין שלנו, של עבודת המידות? השכל מאפשר לנו כל פעם להיפגש עם מדרגות חדשות מעל המדרגות שאנחנו כבר נמצאים בהם. כל אחד מאיתנו נמצא באיזושהי מדרגה רוחנית, מדרגה מסוימת. היכולת להתעלות, שזה כל מהות האדם, לעבור ממדרגה למדרגה, מקומה לקומה, זה על ידי כוח השכל. ואם דיברנו מקודם על שלושת השכלים שהזכרנו, החוכמה, הבינה והדעת, החוכמה פותחת אותנו ומזהה קודם כל מדרגה חדשה שיש מעלינו. זה הכישרון של החוכמה, לזהות שיש מעלינו איזה שהן מדרגות חדשות. הבינה, התפקיד שלה, זה לראות את המדרגה החדשה, לא רק בגולמיות שלה, יש בה איזשהו משהו זה, אלא לפרק אותה לגורמים, נכון? לראות את כל הפרטים שלה. איך, כמו שאני נכנס לאיזה בית חדש, אז אני רואה כאן, וואי, איזה בית חדש, ואחרי שתי דקות אני כבר מתחיל לשים לב, יש פה תמונה, יש פה שעון, ויש פה מזגן. הבית החדש הזה מורכב מהרבה הרבה פרטים. כשאנחנו מזהים איזושהי מדרגה חדשה, השלב השני זה לראות ממה היא מורכבת, מה כלול בתוכה. ואז באה המדרגה השלישית, שהיא הכי חשובה, זה הדעת. לראות איך המדרגה הזאת שייכת לחיים שלי, איפה אני משתייך לזה, איפה אני מוצא בתוכי נקודות השקה אל המדרגה הזאת, כבר מהמדרגות שקיימות בתוכי, כדי שיתחיל להיווצר איזשהו קונטקט, איזשהו מגע, איזשהו יכולת להתעלות אל המדרגה החדשה.
אז יש לי שאלה. כן. כיוון שגם הזכרת פה את החב"ד בעצם, התניא, כמו שאני הבנתי בהתחלה, הוא כותב שבן אדם, זאת אומרת שאנחנו בני אדם חולקים, יש צדיקים, בינוניים ורשעים. ברובנו הגדול אנחנו מקווים שאנחנו בינוניים ולא רשעים. וצדיקים בעצם באים לעולם, הם באים כצדיקים, הם באים לעולם בתפקיד מסוים, במהות מסוימת מאוד. ופה בעצם הרמח"ל מדבר על זה שהאדם עובד על המידות כדי לעלות במדרגות. ולפי התניא, כאילו כל אחד במדרגה שלו, והוא צריך לעשות בתוך המדרגה שלו את המיטב שהוא יכול. זה נראה לי משהו קצת נוגד.
טוב, אז אגיד שני דברים. ראשית, כל ספר בנוי לפי הטרמינולוגיה שלו. זאת אומרת, הצדיק שעליו מדבר המסילת ישרים זה לא הצדיק של התניא. זה סוג אחר. אותו דבר, החסיד שכתוב פה זה לא חסיד חב"ד, מה שאולי יהיה מופיע בתניא, במדרגת חסיד, ולא אותו חסיד שהרבא מדבר עליו. כל ספר הוא מדבר לפי המינוחים שלו, להגדיר בהגדרות שלו מהם התכונות של אותה מדרגה. ואז צריך לבוא להשוות לכל ספר, לראות, כשהוא התכוון, יכול להיות שפה הקדוש הוא דיבר, זה הבינוני של התניא, או הפוך. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, גם מה שאמרת, אני לא בטוח שזה נכון, כי גם בתניא משמע שאדם יכול לזכות למדרגות יותר גבוהות. אם אדם יעבוד כל החיים שלו להיות בינוני, יכול להיות שהוא יזכה לקבל מדרגות יותר גבוהות, אם הוא עשה את כל התיקון של אותה המדרגה שהוא סיים, אבל זה לא העניין שלנו, אז הזדמנות, נדבר על זה. מה שבעצם אנחנו מבארים פה, שבעצם על ידי הכוח הזה של החב"ד, של החוכמה, בינה ודעת שיש באדם, אנחנו בעצם לא רק מקבלים מידע מבחוץ, אולי זה העיקר, עיקר המטרה של השכל, או לא רק המטרה של השכל, זה להיות מופנה כלפי חוץ לקבל איזשהו מידע, אלא עיקר המטרה של השכל זה להיות ממוקד כלפי פנים. מה קורה בתוכי? הזכרנו בשיעור שעבר, מי שזוכר, שהגמרא אומרת, הגמרא במסכת נידה, שמזכירה שהתינוק שנמצא במי אמו לומד את כל התורה כולה. אומרת הגמרא שם, 9 חודשים הוא לומד את כל התורה כולה, כשיוצא לאוויר העולם, בא מלאך, סותר לו על פיו ומשכחו. אמרנו, למה, אז אם הוא משכח אותו, בשביל מה הוא מלמד אותו את כל התורה? חבל. אלא שכל מה שהוא לימד אותו את כל התורה, זה כדי שבעצם הכל נמצא בתוכו בכוח. הכל בעצם תמון בתוכו בפוטנציאל. כל המדרגות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, שאנחנו כביכול על ידי החוכמה והבינה ודעת זוכים אליהן, זה לא משהו חדש שאנחנו מביאים מהחוץ וקונים לתוכנו להשיג איזושהי השגה, אלא אנחנו מתחברים לעומקים שבעצם כבר נמצאים בתוכנו. וכמו שהגברת הזכירה מקודם, מה שמוזכר בתחילת התניא של האדמו"ר הזקן, אז מובא שמה הברייתא מחז"ל, שלפני שנשמה יורדת לעולם, משביעים אותה, תהי צדיק ואל תהי רשע. זאת אומרת, הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם היא צדיקה. לא, היא לא אין בה שום רבב, שום כלום. כשהיא יורדת לעולם הזה הכל נחשך, המודעות שלה נחשכת, והיא מתחילה עכשיו לאט לאט להתחבר לעצמה. המודעות עוזרת לנו להתחבר יותר לעומקים שלנו, לפנימיות שלנו. רוב אנשי השכל שנמצאים בעולם מזהים שעיקר החוכמה נמצאת בחוץ, ואני צריך לקבל את המידע מבחוץ ולהכניס אותו לתוכי. המטרה של הספר הזה להראות לנו, עיקר החוכמה נמצאת בפנים, בתוכנו. על ידי הפיתוח הנכון של החוכמה, של הבינה והדעת, על ידי לימוד, אנחנו מאפשרים לעצמנו להוציא מתוכנו את מה שכבר נמצא בנו בפנים. מה שכבר היה בנו לפני שירדנו לעולם, לפני שנולדנו, המדרגות כולם, אדם שהוא קדוש, הוא לא עשה משהו מבחוץ כדי להיות קדוש. הוא סך הכל נחשף לקדושה שהנשמה שנמצאת בתוכו. הנשמה שלנו קדושה, הנשמה שלנו חסידה, הנשמה שלנו צדיקה, אנחנו רק צריכים לאפשר, או נקרא לזה, לחבר את המודעות שלנו למדרגות שנמצאות בתוכנו. התפקיד של השכל הוא לא רק, ואולי לא בעיקר, מבחוץ לבפנים, אלא מבפנים החוצה. אנחנו צריכים לזהות איך אנחנו, יש בתוכנו עומקים ששייכים לכל הגודל שנמצא בחוץ. אומר לנו הרמח"ל, שעיקר, אך מעטים יהיו מן המין, הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. על האהבה, על היראה ועל הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. נדבר בהמשך השיעורים, למה הוא דווקא כל הזמן מזכיר פה במאמר את עניין החסידות. החסידות מוזכר בהקדמה הרבה, גם בתחילת פרק א' הוא מדבר סוד החסידות ושורש העבודה התמימה, עוד נדבר על זה. אבל אומר לנו הרמח"ל, דע לך, החסידות מורכבת משלושה גורמים מרכזיים שהם נמצאים בפנימיות של האדם. זה לא ידע, זה מדרגות חיים. אהבה, יראה ודבקות. אהבה, יראה ודבקות הם תולדה של שלושת השכלים שדיברנו עליהם. חוכמה, בינה ודעת. אהבה היא תולדה של החוכמה, היראה היא תולדה של הבינה, והדבקות היא תולדה של הדעת, ונסביר את הדברים. חוכמה, פירוש הדבר, כשאדם מזהה שיש חוקיות פנימית בתוך הדברים. זאת אומרת, לא כל דבר בבריאה עומד לעצמו סתם, באופן מפוזר שאין לו קשר, אלא יש חוכמה ששוזרת את כל הבריאה, את כל הצומח, וגם את כל הדומם, ואת כל החי. זה לא שכל דבר נמצא בתלוש, יש הרמוניה, יש סדר בתוך כל הבריאה כולה. זה התפקיד של החוכמה, לזהות, לגלות את הסדרים, שכל אנשי המחקר והמדע, בזה הם עסוקים, לזהות מה החוקיות שנמצאת בתוך הבריאה, בגוף האדם, בנפש האדם, בדומם, בצומח, בבעלי חיים, כל מה שאתם רוצים, לזהות את הסדרים, כי הבריאה כולה מלאה סדרים על גבי סדרים. כשהאדם מזהה שהוא חלק מהסדרים הללו, כשהוא מוצא את השייכות שלו, הוא מתמלא אהבה. אהבה פירוש הדבר שאני מרגיש שייכות, אני מרגיש חלק, אני מרגיש שכל הגודל שבחוץ יש בי נקודת השקה אליו. יש בי זהות לכל ההרמוניה שבתוך המציאה. אהבה פירוש הדבר יכולת להתאחד עם מה שנמצא מסביבי. הבינה, כמו שאמרנו, זה היכולת לראות איך שדבר משתלשל מתוך דבר. הדבר אחד יוצא מתוך הדבר השני. כל ההתפרטות של הדברים. לפי מה שאדם מזהה שהחיים שלו הם התפרטות של משהו הרבה יותר גבוה, שהחיים שלו לא מתחילים מה-70 קילו שלו, מה שנמצא בתוכו, אלא שיש לחיים שלו שורש, ולשורש הזה עוד שורש ועוד שורש, ואני בעצם, החיות שבתוכי יונקת ממקור החיים, האדם מתמלא יראה. כי הוא מבין שהוא מה שהוא חי, זה לא מה שנוכח לפניו, אלא יש לו שורשים שמהם החיים שלו יונקים. והמדרגה השלישית, המדרגה של הדעת, זה עצם החיבור, זה עצם הדבקות. כדי להתחבר עם משהו, להרגיש ממש ממש אחד איתו שאני והוא, זה זהות של דבר אחד, זה הכוח של הדעת. הכוח שיכול לחבר, לראות איך אני והדבר הזה הם מציאות אחת. החוכמה במהותה בונה בנו את מידת האהבה. הבינה במהותה בונה בנו את מידת היראה. לראות עד כמה החיים הם גדולים ואדירים ואנחנו יונקים מהם. והמידה של הדעת בונה בנו את הדבקות. ואם אנחנו נסתכל, נתבונן, אנחנו נראה שבעצם... מה? הדבקות זה לראות שאני והדבר זה אחד. אין שתיים. אני תכף טיפה יותר נרחיב בזה. בעצם חכמים תקנו לנו בסדר התפילה שאנחנו מתפללים בכל בוקר, גם בכל ערב, את כל המערכת הזאת של המידות, עם טיפה מתבוינים. אמרנו שהחוכמה היא בונה בנו את מידת האהבה. אבל יש שתי סוגים של חוכמה, והם בונים שתי מישורים שונים. יש צד אחד של החוכמה שזה אנחנו מכירים את ההרמוניה שקיימת בכל הבריאה. כל מה שקיים בתוך הטבע, שאנחנו חלק ממנו, שזה מוליד לנו את האהבה. הרמב״ם אומר בתחילת הלכות יסודי התורה בפרק ב', אני אקרא לכם את הלשון שלו, ואחי הדרך לאהבתו ולהירתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאבט אהבה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. אומר הרמב״ם, כשאדם מתבנן בבריאה ובכל החוכמה שהשם טבע בבריאה, אוטומטית הוא מתמלא אהבה. ככל שההתבוננות תהיה יותר מעמיקה, כמו שהרב ראש הישיבה הזכיר בסוף השיעור הקודם, תתבונן יותר בכל המין של החי, בכל סוג של מין של חי, תראה את העומקים של אותה זה חוכמה. כמו שאומר הכוזרי במאמר ראשון, יש מה גדלו מעשי רעש השם שמתאות כל גרמי השמיים, ולפעמים אתה מסתכל על נמלה קטנה, מה קטנו מעשי רעש השם, איזה חוכמה יש בכל נמלה, בכל זבוב, איך היא פועלת, חוכמה אדירה, אתה לא יכול שלא להתפלא. ככל שתרגיש שייכות וזהות, שאתה חלק מהסדרים האלו, מתמלא באהבה. זה סוג אחד של אהבה שבא אלינו מהטבע. יש סוג נוסף של אהבה, רש"י מביא בשם הספרי, בפרשת ואתחנן, כתוב, אנחנו אומרים בפרשת שמע ישראל בכל יום, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, שואל הספרי איך אפשר לאהוב את השם, שאלנו מקודם, איך אפשר לפעול על הרגש. אומר הספרי, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. אומר הספרי, על ידי שתלמד תורה, על ידי שתלמד את המצוות, על ידי כך תבוא לאהבת השם. יש לנו חוכמה שבאה מהבריאה, מהטבע, שאנחנו מזהים את עצמנו חלק ממנה, ויש לנו חוכמה שבאה מהפנימיות, מהתורה, מהסדר הפנימי של העולם, לא הסדר החיצוני, שגם היא מולידה בנו אהבה. בשביל זה חכמים תקנו לנו בברכות קריאת שמע, לפני שאנחנו אומרים קריאת שמע, שתי ברכות. הברכה הראשונה זה ברכת יוצר המאורות, שהיא כולה מדברת על הטבע, על כל המדרגות של הטבע. מהמצב הכי פשוט, עד המלאכים, שגם הם חלק מהטבע. כשאדם עושה לעצמו כל בוקר סקירה על כל הבריאה, מתחתיות הארץ עד שמי שמיים, ושהוא חלק מתוך זה, הוא מקבל אהבה. הוא מרגיש, וואו, יש כאן דבר אדיר, כל בוקר אני מחדש, נפגש עם זה, הקדוש ברוך הוא גם מחדש, אנחנו אומרים את זה באותה ברכה, מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, וגם אני מתחדש עם זה, מתחדשת בתוכי אהבה. ויש הברכה השנייה, שאנחנו אומרים אותה לפני קריאת שמע, שם אנחנו מזכירים את העניין של התורה, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, ללמוד וללמד, האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך, זה המפגש עם החוכמה הפנימית של התורה, כמו שאמרנו הספרי, שזה מקור נוסף לאהבת השם. העיקר זה החוכמה, החוכמה שבאה מבחוץ, שמלמדת אותנו על הפנים, והחוכמה שבאה מהפנים, ומלמדת אותנו על הפנים. אחר כך אנחנו באים למצוות קריאת שמע. קריאת שמע כולה היא לבנות בנו את הקומה של היראה, קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות. מה אנחנו אומרים בקריאת שמע? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כתוב בכל הספרים, בין החסידים, בין המתנגדים, כל אחד בסגנונו שלו, השם אלוקינו השם אחד כפשוטו. יש רק דבר אחד בעולם, במציאות שקוראים לו אחד, כאילו אנחנו אפילו לא נמצאים פה. אחר כך אנחנו אומרים, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, מפרטים, ואהבת את השם אלוקיך, כל לבבך, מהאחד הזה משתלשלים ויורדים כל המדרגות של הבריאה, שאנחנו חיים מהאחד הזה. האחד הזה הוא השורש שכולנו יונקים ממנו, ולכן בכל יום אנחנו צריכים לקבל מחדש עול מלכות שמיים, להתחבר, כמו לחבר, להטעין את עצמנו מהשורש הזה, להתחבר אליו. זה מוליד בנו יראה. ככל שאנחנו זוכרים כמה השורש הוא כל כך עליון וכל כך נבדל מאיתנו, ואנחנו זוכרים לקבל ממנו איזה שהן נקודות של חיות, על ידי עול מלכות שמיים, עול מצוות, זכירת ההשגחה בפרשת ציצית, יציאת מצרים, אך הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, מנהל את החיים שלנו, של האומה הישראלית ושל כל אחד ואחד, אנחנו מתמלאים יראה. אומר הרמב״ם במשך ההלכה, כשמחשב את דברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחורה וירא ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה שפלה, אפלה, עומד בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאומר, אמר דוד, כי יראה שמך מה אנוש כי תזכרנו. יש לנו התבוננות שבונה בנו אהבה, ויש בנו התבוננות שבונה בנו יראה. כי אנחנו מבינים, אמרנו, היראה זה הבינה. להבין איך הדבר משתלשל מהדבר, איך מהשורש אחד כולנו יוצאים. ואז באה תפילת 18, שזה התפילה העיקרית, זה עיקר העבודה שלנו, מה שהזכרנו מקודם, זה הדעת. תפילת 18 זה גם בשקט גמור, היא בדממה, אנחנו מתחברים, מתאחדים כביכול עם הקדוש ברוך הוא. עיקר העבודה של התפילה זה בחיבור של הרצון שלנו לרצון של הבורא. כל הבקשות, 13 הבקשות שאנחנו מבקשים בתפילה, זה לחבר את הרצון שלנו עם מה שהשם רוצה. כמה שהחיבור הרצון יותר עמוק, ככה הדבקות, הרצון שלנו והוא נעשים אחד, זה הבניין של הדעת שנעשה. ולכן הדברים הללו הם כל כך יסודיים, הם השורשים של כל מבנה האישיות של אדם ישראל, של אדם יהודי, אהבה, היראה והדבקות. כל אחר כך המידות זה התפרטות של זה, של הם ענפים של השורשים הללו. כל פסוקי דזמרה שלפני, הם באים להכין אותנו, להכשיר אותנו נפשית ורוחנית למצב הזה, וכל החלק של התפילה שבא אחרי 18, זה איך לצאת מהמצב הזה ולחבר אותו לחיי החולין שלנו. זה סך הכל הקדמה ויציאה. אבל עיקר העניין של התפילה, גם מבחינה הלכתית, יש לזה הרבה השלכות, עיקר העניין של התפילה, מי שמצומצם בזמן, זה החלק הזה. ברכות קריאת שמה, אהבה, שמה ישראל, היראה, ותפילת 18, שזה הדבקות. זה החלק של כל השורשים הללו. לכן, בעצם אומר לנו סילת ישרים, שהעיקר צריך להיות פה איזשהו מהפך. רוב אנשי השכל בעולם לא מבינים את זה. הם חושבים שעיקר הכישרון של החוכמה זה בשביל מה שנמצא בחוץ. להבין את מה שלך, לאגור בתוכי מידע. כשבאמת עיקר הנושא של השכל זה איך להוליד מתוכי את המדרגות הלו יותר, כמו שאמרנו מקודם, איך לחבר את עצמו לעומקים שלי שהם קיימים בתוכי. אהבה לא צריך לצוות אותי על אהבה. צריך לעזור לי להתחבר לאהבה שכבר קיימת בתוכי, ליראה שכן בתוכי, לדבקות שכבר קיימת בתוכי. אני רוצה לספר איזשהו סיפור שהוא לא ממש שייך לזה, אבל כן למהפך הזה של השכל, אף על פי שהוא מתייחס לרובד אחר לגמרי. לפני 4 שנים בערך, מתקשר אליי בחור מבוגר, קרוב לגיל 40, ופונה אליי בבעיה שיש לו. עד היום הוא הצליח בכל תחום שהיה לו בחיים, חוץ מתחום אחד, לא הצליח עדיין להתחתן. והוא רוצה להצליח גם בתחום הזה. אז הוא פונה אליי שהוא שמע שצריכים לעבור איזשהו תהליך בשביל להתחתן. הוא רוצה לשמוע איזה תהליך צריך. נגיד לו, ירשום על הנייר, יעשה את התהליך ואז הוא יוכל להתחתן. הגיע אליי הבחור, ישבנו בבית. אני שואל אותו, ספר לי קצת על עצמך. אז אני באמת חייב להגיד לכם, כשהוא סיפר לי על התולדות חיים שלו, התמלאתי בענווה, כי ראיתי שאני לא התחלתי להשיג דברים מה שהבן אדם הזה השיג. יש לו כל כך הרבה תארים, והצליח הצלחות מסחררות בצבא, במקומות הכי מוצלחים. פשוט לא יתואר, ומשום מה, רק בתחום הזה של היכולת להתחתן, הוא נתקע. הוא לא הצליח. אז הוא שואל אותי, איך זה יכול להיות? אני כל דבר אני מצליח ורק בזה לא. טוב, ישבנו ודיברנו, שאלתי אותו, תגיד לי, כשאתה פוגש איזושהי בחורה, אתה רוצה להתחתן איתה, מה אתה מספר לה? מה אתה אומר לה בפגישה הראשונה? אומר לו, מה זאת אומרת? אני בא ואני ישר אומר לה, כל מה שעשיתי עד היום, ומה הנקודה שהגעתי? זהו. אמרתי לו, ואיך אתה חושב שהיא מרגישה? נראה לי שהיא צריכה להיות שמחה, היא פוגשת אחד כמוני, אז היא צריכה להרגיש טוב. אמרתי לו, נראה לי שהיא לא מרגישה טוב. אני אגיד לך 2 סיבות למה. קודם כל, ברגע שאתה כזה גדול, אז היא מרגישה שהיא כזאת קטנה, כבר לא יכול להתחבר. אמרתי לו, אתה יודע מה, זה עדיין הבעיה הקטנה. הבעיה יותר גדולה בעיניי, כשאתה בא עם כל התארים שלך וכל ההצלחות שבאמת הצלחת, ואני קורא הברך לפניך, אבל היא לא פוגשת אותך. היא פוגשת את ההצלחות שלך. אתה מסתתר מאחורי כל מה שאתה עשית. אם לצורך העניין נקרא לו אבי, אז היא לא פוגשת את אבי. פוגשת את כל התארים, אתה יכול לשלוח את התעודות שלך, אבל אותך היא לא מכירה. היא רוצה לפגוש אותך. אמרתי לו, עצתי, תבוא אתה לפגישה, אל תגיד שום דבר עם מה שעשית, תבוא רק אבי. אחר כך, כשהיה טוב, כל פגישה תספר על תואר אחר. 20 פגישות תספיקו לגמור, אבל לא בהתחלה. 20 פגישות. טוב, אחר כך אמרתי לו, בוא נלך קצת יותר לעומק, נראה מה קורה. הוא אומר לי, תשמע, אני מדבר, מספר ככה, אני מספר זה, שום דבר לא מתחבר. אני אומר לה דברים, היא אומרת לי דברים, ושום דבר לא קורה שם. אמרתי לו, בוא ננסה טיפה להבין יותר לעומק, כי זה ממש נוגע לעניינים שלנו. אומר לי, תראה, אני מדבר איתה, מספר לה, היא לא מתלהבת ממה שאני אומר. אני אומר לה משהו, גם לא נוגע בי. אמרתי לו, תראה, כל אחד מאיתנו, כשנפגש עם כל דבר, ודאי כשאת נפגש עם בן זוג או בת זוג, אבל בכל מפגש, יש לנו שני רבדים של מפגש. יש לנו מפגש הגלוי, שהוא נעשה על ידי העברת אינפורמציה אינפורמטיבית, ויש מפגש סמוי, תת-קרקעי, ששם אנחנו נפגשים ברגשות. אתה מכיר עד היום רק את המפגש הגלוי. מה עובר ביניכם? מה המידע שאתם מעבירים? אתה צריך לדעת שיש עוד מפגש ביניכם, לא, של רגשות, לא דברים רוחמי. איזשהו מפגש של רגש, ואתה חייב להיות פתוח למפגש הזה. אחרת, לא התחלת שום דבר. אומר לי, איך זה יכול להיות? מה יש תספר לי? אז אמרתי לו, בוא ניתן לך דוגמה. אומר לי, תראה, נניח הבחורה אמרה לך, הוא סיפר לי איזושהי פגישה, הבחורה אמרה לו משהו מסוים, איך הרגשת עם זה? לא יודע, נסה לחשוב, נסה לחשוב. אחר כך הוא אומר, אתה יודע מה נכון? בעצם היא אמרה לי פעם משהו וזה פגע בי. או, אמרתי, מצוין. אם זה פגע בך, אז בוא ננסה להבין, למה זה פגע בך? למה לא טוב? למה טוב לך? ואז הוא מנסה לתת הסבר, וראים שבעצם ההסבר הזה לא נכון. חיפשנו עוד הסבר, עד שהצלחנו להתחבר לאותה נקודה, למה היא באמת פגעה בו. ואחר כך ניסינו לשחזר גם לצד השני, שהוא אמר איזשהו משהו, והוא אמר לבחורה, ופתאום הוא שם לב, כן, פגעתי בה. למה פגעת? מה אמרת? לעשות להבין בעצם בכל מילה שאומר איזה רגע שהיה שם. גם אנחנו לצד השני, היא אמרה לו איזה דברים, אמרתי לו, תנסה לחשוב אם פגשת איזה מישהו, ופעם אמרה לך משהו שעשה לך ממש טוב, וואו, התלהבת, אומר, כן, הזכרתי. למה? עכשיו בוא נעשה, מה היא אמרה שם? מה היה שם? פתאום הוא שם לב, ותוך כדי הדו-שיח בינינו, שיש הרבה חוכמה שהיא לא נמצאת בחוץ, שהיא נמצאת בפנים. ביכולת להבין שאני פוגש מישהו, זה מלמד אותי משהו על עצמי, זה מוציא ממני משהו, מוציא ממני אהבה, מוציא ממני התנגדות, שנאה. אמרתי לו, תשמע, לא אכפת לי כמה תיפגש ועם מי. השאלה היא, מכל אחד שאתה פוגש, אתה לומד משהו חדש על עצמך. אם זה מוציא ממך, כל בן אדם מוציא ממך משהו אחר. האם אתה יכול לזהות כל פעם שאתה פוגש, מה הבן אדם מוציא ממך? הוא אמר לי, תשמע, פעם ראשונה בחיים שאני שומע את זה. הוא אמר לי בלשון הזאת, תדע לך, למדתי כמעט את כל המקצועות שיש. הוא אמר לי, המון מקצועות, באמת. אני לא צוחק, למד, ובכולם סיים בהצטיינות. אומר, את המקצוע הזה בחיים לא למדתי. מעולם לא שמעתי על הדבר הזה, הוא אמר לי, זה שפה חדשה בעיניי. כשהתחלתי להסביר לו כמה דברים, הוציא נייר ועט, התחיל לכתוב, כאילו אני אומר דברים פשוטים, אבל הוא בשבילו זה היה באמת חידושים. אחר כך הבן אדם היה מתקשר אליי, אומר, תשמע, הבחורה אמרה לי ככה, מה התכוונה? הרגשתי אם זה טוב, לא טוב, מה זה אומר? נכון? הוא התחיל להבין שהכיוון צריך להיות שונה. אני מביא את הסיפור הזה רק לתת את הדוגמה.
מה הסוף?
הסוף? מקווים שיהיה סוף טוב. עדיין. אבל הוא כבר נמצא בדרך באיזשהו תהליך בהחלט חיובי. אני רק, אני מביא את זה בשביל להראות. הבן אדם הזה הבין עד היום שהכישרון, הבן אדם היה אדם עם הרבה כישרון שכלי ואדם מאוד מבריק, הוא הבין עד היום שהכישרון של השכל הוא נועד רק בשביל החוצה, רק בשביל לאגור מידע, שכל החוכמות זה מה שמלמדות אותנו, איך לאגור מידע. הוא אף פעם לא ישתמש בשכל להתבונן פנימה, לתוכנו, מה השכל יכול ללמד אותי על עולמי הפנימי, ואיך אני יכול לפתח את האישיות שלי. אם אמרנו מידת אהבה, וזה אנחנו רק שיהיה ברור, אנחנו מדברים על מידות אחרות לגמרי של אהבה, זה פה, מה שאנחנו מדברים עכשיו בסיפור הזה, זה בעולמות של עולמות החול, עולמות מאוד מאוד פשוטים, אהבת השם שאנחנו מדברים כאן, זה רמות מאוד מאוד גבוהות, אבל זה אותו ציר של אהבה. ואם אתה יודע לבונן פנימה, אתה יודע להוציא את האהבה מתוכך, כי היא קיימת, אתה לא צריך ליצור אותה יש מאין. כשאתה פוגש בן אדם, אם יש לך איתו נקודות זהות, חייבת להיוולד בתוככם איזושהי אהבה. השאלה אם אתה לא חוסם אותה, ואם אתה פתוח בשביל לבנות את האפיק הזה של אהבה שהיא כבר קיימת. כל שני בני אדם שיש בהם דברים שהם משותפים וזהים, צריכים רק לדעת נכון איך לפתח, למצוא את החוכמה, אם דיברנו מקודם, שמולידה את האהבה שהיא כבר קיימת. לא יוצרים אהבה יש מאין, אלא חושפים אותה, מגלים אותה. בעצם, השינוי הזה שאומר לנו הרמח"ל, אם אתה רוצה לבנות את האישיות שלך, לתקן את עולמך הפנימי, אתה צריך להבין שהשכל צריך לעשות מהפך. להסתכל פנימה, להבין שעיקר המיקוד של השכל זה פנימה. כל דבר שאתה לומד בחוץ, צריך לראות איך הוא משוייך לחיים שלי, איך הוא עוזר לי, תקראו לזה היום מימוש עצמי, נקרא לזה מימוש נשמתי. איך אני יכול להביא לידי ביטוי את הכוחות של הנשמה שלי יותר. לכן אומר לנו הרמח"ל, תדע לך שהטעות הזאת נובעת מזה שלא מפני שאין הדברים האלה עיקרים אצלם. כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. ושלא ידומה חכם שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו הדברים האלו. אך מה שלא ירבו לעיין עליו, הוא מפני רוב פרסום הדברים פשוטותם אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא ביונם זמן רב. כן, אהבה, תגיד לי כמה הגדרות מה זה אהבה, ואני אדע לאור. ולא יישאר לימוד הדברים האלו, קריאת הספרים מזה אמין, כי מצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. אומר הרמח"ל, בעצם אנשים חושבים שהתחום הזה הוא בעצם תחום רגשי. ואם זה תחום רגשי, אז אין לשכל מה לעשות שם. זה שייך לאנשים שרק שנים, כמו שאומר אחר כך, שתראה מישהו שהוא עסוק בעניינים של חסידות, לא תוכל למנוע אותו, מלחשוב עליו שהוא אדם גס שכל, אין לו כל כך יכולת עיונית, אז במילא הרגש יותר דומיננטי, אז הוא צריך לספק את הרגשות שלו בכל מיני דברים, אז הוא לומד ענייני יראת השם, הוא לומד אהבה, אבל זה לא שייך לתחום של השכל, זה תחום רגשי. זו טעות מאוד מאוד גדולה. לכן אומר לנו הרמח"ל, תדע לך, נכון שזה נוגע לתחום של הרגש, אבל העיקר של כל הבניין האישיות מתחיל מהשכל. הרגש זה המבחן האם באמת נכנסתי למדרגה הזאת. כמו שהזכרנו בשיעור שעבר, למשל מדרגת השמחה, היא מדרגה רוחנית, נפלאה, ויש בה אינסוף, כל מדרגה יש בה אינסוף מדרגות. ברור שכדי לקנות את המדרגה הוא צריך להגיע בסוף לחוויית רגש של שמחה. אבל הרגש זה רק המדד הסופי שבאמת כל כולי זכיתי להשתייך כבר למדרגה הזאת, אבל זה לא מתחיל מהרגש. אותיות מחשבה זה בשמחה. כדי לקנות שמחה צריך הרבה הרבה מחשבה פנימית, להבין איך הדבר הזה מעורר בי שמחה, איך הוא משייך אותי למדרגה יותר עליונה ויותר פנימית. לכן הרגש, ובוודאי זה הנושא שלנו, אבל הרגש זה רק, הייתי אומר, הסימפטום האחרון, שאחרי שזה עבר את כל החוכמה ואת כל הבינה ואת כל הדת והשתייכנו למדרגה הזאת בכל עולם התבונה שלנו, עד כדי שזה בא להשפיע על הדמיון, על הרצון, על הרגש, אז השתייכנו כל כולנו לתוך המדרגה החדשה. אבל זה הכל מתחיל מהשכל. כמו שהתחלנו בתחילת השיעור, השכל פותח אותנו למדרגות חדשות והוא עוזר לנו איך להשתייך עליהם על ידי הבינה ועל ידי הדת. עיקר הנושא, עיקר מה שיכול לקדם אותנו ממדרגה למדרגה, זה הכוח של השכל שהוא מחבר אותנו לקומות יותר עליונות ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. לכן, אומר לנו הרמח"ל, תדע לך שהמצב המקולקל הזה, שאנשים לא עוסקים בשכל, בבניין האישיות ותיקון המידות, הוא מביא לקלקולים מאוד גדולים, ואחד הקלקולים הגדולים זה הדמיונות. יש לנו כלל ידוע, כל מקום שאין שכל, שם הדמיון נמצא. כי אדם באופן טבעי, הוא לא מוכן להגיד שהוא לא מבין משהו, הוא לא מתייחס, כל דבר יש לנו נטייה שאנחנו רוצים להבין אותה, ואנחנו חושבים שאנחנו מבינים אותה. אבל כשהשכל לא מסביר לנו את התופעה, מיד ההסבר שלנו מתמלא על ידי הדמיון. הדמיון הוא לוקח לנו ידיעות ממקום אחר, יכול להיות מוטעות ויכול להיות נכונות, וממלא את אותו חלל שהשכל לא מסביר אותו. היצרה יכול להשתמש בדמיון שהוא נכון. היצרה, למשל, אם התורה רוצה להסביר לנו מה זה חיים אמיתיים, חיים נצחיים, חיים מאושרים, כל זמן שלא יתמלאנו בזה, בא היצרה, יש לו מעלה הצעות לסדר היום, הצעות אחרות. מה זה עושר, מה זה מתיקות, מה זה טוב, מה זה... בשביל מה נבראנו, מה אנו מחיינו? היצרה יש לו הרבה הסברים. כל זמן שלא נמלא, לא נחליף את ה... ידיעות שבאות לנו מהדמיון בשכל, יישאר שמה תובנה של דמיון. תראו איך אומר המסילת ישרים בפרק שלנו. אולם תולדות המנהג הזה, שלא לומדים לימודי מוסר ולימודי יראת השם, רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי, ויקר מאוד למצוא אותו בעולם. כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו. ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו. עד שידמו, הנה הדמיון, ידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה, וידועים ארוכים מאוד, צומות קשים, טבילות קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. והחסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, לא רק שלא משיגים אותו, אלא רחוק מציור שכלנו, אנחנו אפילו לא יכולים לצייר מה זה חסידות אמיתית. כי זה דבר פשוט, מילתא דלא רמיה עלי דאיניש, לאו הדעתי. טוב, בזה רציתי להעריך קצת מה זה הדמיון לעומת המציאות, אבל אני רואה שכבר אנחנו לקראת הסוף, נכון? או שאפשר עוד כמה דקות? אפשר כמה דקות, בסדר. אז אני רוצה להביא דוגמה פשוט שמשלים את כל המהלך הזה. יש לנו הרבה מונחים שאנחנו משתמשים בהם באותו מונח לדברים שונים, לפעמים באופן נכון, לפעמים באופן מוטה, אבל יותר מזה יש לנו הרבה מאוד מונחים שקיימים אצלנו מתקופות החיים המוקדמות, מתקופות הילדות, ואם לא פיתחנו אותם, אז ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו חייבים לתת להם משמעות אחרת, ואם לא התבגרנו, המשמעות הילדותית היא גם חוסמת אותנו וגם יוצרת לנו עיכוב רוחני, לפעמים גם נפשי. ואני אתן דוגמה למה הכוונה. למשל, דיברנו מקודם על מידת אהבה. נמשיך עם אותה דוגמה. אנחנו יודעים שיש הרבה צורות של אהבה. יש אהבה של אדם, איש לאשתו, בני זוג. יש אהבה של ילד להורים שלו. יש הורים לילדים. יש אהבה של אדם לקהילה שלו, לעם שלו, לארץ שלו. אדם של אהבה בינו לבין אלוקיו. הרבה הרבה תחומים לאהבה. אף על פי שזו אותה מידה בנפש. אותו תחום של אהבה, אותו כוח בנפש, אבל יש לו הרבה וריאציות שונות. כל וריאציה היא צריכה לקבל את ההסבר המיוחד שלה. לא כמו שאני אוהב את הוריי או את ילדיי, כך אני אוהב את העם שלי. על העם שלי אני נדרש לבטא את האהבה בצורה מסוימת, לאשתי בצורה אחרת, לילדים שלי בצורה אחרת, להורים שלי. ביטויי האהבה הם שונים, אף על פי שזה אותו כוח שנמצא בנפש. מי שרוצה, יש ספר מאוד מומלץ, מאוד טוב, שנקרא אומנות האהבה. מי שמכיר, כתב אותו פסיכולוג אריך פרום, ושם בספר הזה הוא עוסק להסביר מאוד את הכוח שלה, אמנם בעולמות החול, אבל יש בזה הרבה הרבה תובנה ששייכת לעולמות הקודש. כוח המיוחד של אהבה, איך הוא בא לידי ביטוי בכל מישור של האדם. זה אותו כוח, אבל יש לו הרבה אספקטים, הרבה וריאציות שונות שצריך להשתמש עם כל אחד אחר, חוץ ממה שהוא מסביר שם על אהבה לאלוקיו, שרואים שהוא אצלו קצת הייתה לקויה, אף על פי שהוא היה יהודי. כשאנחנו משתמשים במושגים הללו, למשל, ואם דיברנו על כוח אהבה, יש לנו תובנות מגיל הילדות, שאם הן לא משתנות, ובכל גיל הן חייבות להשתנות, כדי שהאישיות תתפתח בהתאם להתבגרות שלה. מה שהזכרנו בשיעור הראשון, עבודת המידות, הבירור של המידות, זה צריך להיות במשך כל החיים להשתנות. אצל ילד קטן, בן שנתיים, בן שלוש, שאימא שלו, אבא שלו מחבקים אותו ואומרים לו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. מה הוא מרגיש? מה הוא לומד? מה זה מידת אהבה? מה נצרב לו בנפש? מידת אהבה, עושים לי נעים ואומרים לי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אז הוא מבין בנפש שלו שאהבה פירוש הדבר שיש לי תחושה של נעימות ממישהו שמאוד אוהב אותי. מישהו שמחבק אותי, אומר לי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. כל פעם שאומרים לי את המילה, אני אוהב אותך, אני חש נעימות. איזה יופי. אז הוא מבין בנפש שאם מישהו גורם לי תחושה של אימות, סימן שהוא אוהב אותי. אם בן אדם נשאר עם התובנה הזאת כשהוא גדול, אז הוא בפיגור נפשי. כי כשהוא מגיע לגיל גדול, וכשהוא רוצה מישהו שיואב אותו, אז הוא רוצה שהרב שלו יואב אותו. פירוש הדבר, הרב צריך לגרום לי אימות. וכשאני פוגש את בן זוגי או בת זוגי, אז הוא מבין מה זה אהבה. אם היא גורמת לי נעימות, אם הוא גורם לי נעימות, זה אהבה. אם לא גורם לי נעימות, אז אין אהבה. זה אהבה של ילד בן שנתיים. בני שלוש, זה לא אהבה שאדם בוגר, זה בכלל לא המשמעות של אהבה. אהבה פירושו של דבר הזדהות. הזדהות עמוקה שיש לה אין סוף רמות של הזדהות. הזדהות עד כדי רמה של אחדות. אהבה בגימטריה זה אחד. ככל שאני יותר מזדהה עם הדבר שאני אוהב אותו, אני כך יותר מתאחד איתו. כמו שאמרנו בהתחלה, החוכמה של הבריאה, אני רואה את ההרמוניה שלה, ואני רואה איך אני חלק מאותה חוכמה. יש אין סוף מדרגות לחוכמה של הבריאה, יש אין סוף מדרגות לאהבת השם שנולדת מתוך ההזדהות הזאת. ככל שרמת ההזדהות יותר גדולה, ככה רמת האהבה יותר גדולה. עכשיו תתארו לכם בן אדם ששרוי עדיין בהגדרה הזאת הילדותית, ותדעו לכם, יש המון אנשים ששרויים בהגדרה הזאת ברמות שונות, בהגדרה שהידועית שהאהבה זה כשאני, מישהו גורם לי תחושה של נעימות, זה נקרא אהבה. אחד כזה שאומרים לו, תגיד לי, מה פירוש הדבר שהשם אוהב אותך? אם אצלו בלקסיקון אהבה זה מי שגורם לי, כשהשם גורם לי נעימות, כשהוא עושה לי טוב אני אוהב, אז סימן שהוא אוהב אותי, כשהוא עושה לי לא טוב, סימן שהוא לא אוהב אותי. ונשאל יותר, ומה פירוש שאתה אוהב את השם? מה זה לפי ההגדרה הזאת שאני אוהב את השם? אין לזה פירוש. לכן אין אהבה. אם אני השארתי בהגדרה ילדותית של לאהוב זה לגרום נעימות, מי שאוהב אותי גורם לי נעימות, אז פירוש דבר שאני אוהב את השם, שאני צריך לגרום לו נעימות, אין לזה משמעות, אז אין לי אהבה להשם, כי אין לזה היגיון. אבל אם המושג של אהבה התעלה להבין שאהבה פירושו של דבר הזדהות עם השני, למה אבא גורם נעימות לילד שלו שהוא כל כך אוהב, אבא כל כך מזדהה עם הילד שלו, הוא חלק ממנו, לכן הוא רוצה להנעים לו, זה חלק מהביטוי של ההזדהות, של האחדות שהוא חש בינו לבינו, לכן הוא מנעים לו. אבל ככל שאדם מתבגר הוא צריך להבין שכל נשוא האהבה אני צריך לחוש הזדהות איתו, וככל שאני מתבגר עוצמת ועומק ההזדהות צריך לגדול, העומקים והמשמעויות צריכים לגדול, אז ממילא אהבה צריכה ללכת ולגדול, אין לרגע המידה שאנחנו עומדים באותו מקום. אתם יודעים מה כתוב אחד מגדולי הצדיקים, נדמה לי הרבי מקוצק אבל לא בטוח, שהיה מברך על הברכה של, שבבוקר שלא עשה ניגוי, שאלו אותו מה אתה מכוון שלא עשה ניגוי, זה מאוד חריף מה שהוא אמר, הוא אומר שלא עשה ניגוי, אומר אני מכוון על איך שהייתי אתמול, לא על מישהו אחר, איך שאני הייתי נראה אתמול זה אמור להיות גוי לעומת המדרגה איך שאני היום, היום אני צריך להיות במדרגה, אני צריך לסיים את היום הזה במדרגה אחרת לגמרי מאתמול, עד כדי כך צריך להיות כל יום שינוי בעומק שלנו, במה זה אהבה, מה זה יראה, כל הבניין האישיות שלנו צריך להשתנה. נגיד רק באופן כללי, שבעצם כל הדמיונות, כמו שאמרנו, כל מקום שאין שכל, כל מקום שאין ברור, יש דמיון. התרבות של הגויים, התרבות המערבית, היא ממליכה את הרגש ואת הדמיון על כל המציאות. כל מה ששולט במציאות, כל שמנהל אותה, זה הרגש והדמיון. השכל הוא רק משרת של הרגש. איך אני יכול להפיק יותר רגש, יותר חוויה, יותר דמיון מתוך המציאות. היהדות, התורה, וזה הרמח"ל, התפקיד שלו בדיוק הפוך, להמליך את השכל. השכל מנהל את כל החיים שלנו, עד כדי כך שהוא משפיע גם על הרגש וגם על הדמיון, ומרים אותם, כמובן צריך הרבה רגשות, רגשות עזים של אהבה, רגשות עזים של יראה ושל דבקות, אבל שהם רגשות של שכל עליון שבנה בנו עומק של אהבה. לא אהבה שהיא חיצונית, שהיא המפגש החיצוני עם המציאות, אלא אהבה שבאה מתוך הזדהות, יראה שבאה מתוך התבטלות, דבקות שבאה מתוך אחדות. אלה המדרגות שבעצם אומר לנו המסילת ישרים, שאותם אנחנו הולכים לברר בכל הספר הזה, איך להוציא מתוכנו את המדרגות הללו שהם השורשים של כל בניין האישיות שבעזרת השם נלמד בהמשך. תודה רבה.